איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, עכשיו איתנו במעבר חד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, גם עורך עיתון בשבע, אמנואל שילה איתנו. בוקר טוב, אמנואל.
בוקר טוב.
טוב, איפה אנחנו בסיפור של המסע ומתן הקואליציוני? אנחנו יודעים שעוצמה יהודית כבר העניינים כמעט סגורים, או סגורים בעצם. נשאר לנו סמוטריץ', יהדות התורה וש"ס. אז ש"ס זה לא דבר מורכב, זה עניין אולי טכני. איתי, מה קורה בשתי המפלגות האחרות?
נכון לרגע זה אין כלום, אין מסע ומתן אפילו עם יהדות התורה. יש כן מסע ומתן שנגמר למעשה עם ש"ס, ומתנהל עדיין עם סמוטריץ' עם מחלוקות מהותיות, הייתי אומר. בן גביר, הרצון של נתניהו זה לחתום הסכם כמו שהוא חתם עם בן גביר עם כולם, שזה לא הסכם מפורט, לא הסכם קואליציוני עם קווי יסוד, אלא הם בעצם נספח תפקידים, בואו קחו את התפקידים ואחר כך נדבר על המהות. מה שהוא רצה בהתחלה, אנחנו יודעים שליהדות התורה יש בעיה מאוד קשה עם העניין הזה, גם בדגל התורה וגם באגודת ישראל. באגודת ישראל יש החלטת מועצת בעניין הזה שלא נכנסים בלי נושא המהות, בלי דיור, בלי, וגם בנושא דת, דרך אגב, בנושא גיוס
שמעתי אתמול את מאיר פורוש גם תוקף בחריפות ומדבר על נושא החינוך בעיקר.
לא בעיקר, אלא גם כל הנושאים האלה שנושא הליבה, גם נושא החינוך שעליו דרך אגב היה מחלוקת בין דגל התורה לאגודת ישראל, הם בלז, אם אתם זוכרים, ובסופו של דבר נתניהו הוא זה שאמר אני מוכן לתקצב את כולם באופן שווה, גם על זה הוא לא מסכים כרגע לחתום. נזכיר שאנחנו בדיוק שבועיים אחרי קבלת המנדט, ובעוד שבועיים מסתיים המנדט ותגיע הערכה. ימים יגידו מה קורה, נתניהו לפחות לוחץ השבוע.
אנחנו כמעט חודש אחרי הבחירות, זה לא רק שבועיים אחרי הקבלת המנדט, כן? נתניהו לוחץ על...
לוחץ על השותפות לחתום על נספח התפקידים קודם כל, ונדבר אחר כך על קווי היסוד וכו'. למה הוא עושה את זה, אף אחד לא יודע בשלב הזה, אבל בוא נראה מי כאן...
אולי למנואל שילה יש הסבר להתנהלות הזו?
אין לי הסבר, נתניהו באופן כללי רוצה להתחייב כמה שפחות. ברור שהוא רוצה להיכנס כבר לתפקיד ראש הממשלה, אבל הוא רוצה להתחייב כמה שפחות לשותפות שלו, ואני רואה שיש מי שלא מוכנים ובצדק לקנות את זה. אתה רוצה להקים ממשלה, תחתום על הסכם קואליציוני.
כלומר, אמנואל שילה, אני רוצה דווקא לשאול אותך לגבי זה שעוצמה יהודית בעצם חותמת הראשונה על הסכם קואליציוני עם הליכוד. יש לזה משמעות מבחינת הציבור?
תראה, מה שנאמר שאין פרטים בהסכם איתם, כן יצאו כל מיני דברים כמו ביטול חוק ההתנתקות ותוספת של תקציבים למשטרה ותקנים וכל מיני דברים כאלה, הם כן נכנסו לפרטים כאלה ואחרים. נתניהו רוצה להוריד את סמוטריץ' מהעץ מבחינתו, לקופף אותו. והדרך שלו לכך היא בין השאר על ידי זה שהוא מקדים וחותם עם השותפה שלו לרשימה, עוצמה יהודית, ואז הוא כאילו יישאר, אין לך 14 מנדטים, יש לך רק 7 מנדטים, אז תרגע עם הדרישות שלך. כל הכיוון הזה הוא כיוון קצת מופרך, כי אין רוב קואליציוני בלי סמוטריץ', אז אלא אם כן יש לנתניהו איזה קלף בשרוול כמו בני גנץ שפתאום יסכים להיכנס לממשלה שלו.
בני גנץ עם איתמר בן גביר,
אז ברור שלא תהיה ממשלה בלי סמוטריץ'. זה לא שסמוטריץ' לא מוכן ללכת לקראת או להתפשר, הרי הוא רצה את תיק הביטחון,
ועכשיו
מדברים על רוטציה במשרד האוצר, כן, משרד האוצר, וגם זה ברוטציה.
כי הסבירו לו שעם 7 מנדטים לא מקבלים את משרד הביטחון, והסבירו לו עוד כמה דברים מדיניים ואחרים.
מקבלים, אם קוראים לך ליברמן אתה מקבל, זה לא הבעיה בצלאל.
לא, לא קוראים לך ליברמן, מה שהיה בממשלה הקודמת.
אתה מקבל עם 3 מנדטים.
כן, מה שהיה וגם 6 מנדטים אתה מקבל גם ראשות ממשלה. לא, אתה מקבל גם ראשות ממשלה, לא רק ליברמן באוצר. אז זה שונה, אז מה היה בממשלה הקודמת בהקשר הזה? לא ממש צריך להעתיק את זה למה שקורה בממשלה.
אני גם לא חושב שזה נכון לדבר על 7 מנדטים. הציונות הדתית קיבלה 14 מנדטים.
לא נכון. לא נכון, היא קיבלה 7, בן גביר הלך ל...
אם גם בן גביר היה מבקש תיק בכיר, אז היה על מה לדבר. כיוון שהוא הסתפק בתיק בינוני, אז אין שום סיבה שהרשימה הזאת שקיבלה 14 מנדטים לא תקבל גם תיק בכיר אחד.
רגע, מנואל, המשרד לביטחון לאומי זה נחשב תיק בינוני בעצם?
חכה מה הוא יעשה עם זה, זה עוד יהפוך לתיק יותר חשוב ממשרד הביטחון. כן, אבל חכה, מה שהוא יעשה מהתיק, אמנואל, תראה מה הוא יעשה מהתיק הזה יותר מאשר כל שר ביטחון אחר עשה.
גם אם הוא היה מקבל את תיק איכות הסביבה, הוא היה עושה ממנו, אני לא יודע.
כמו שתיק הבריאות, דרך אגב, היה תיק מאוד קטן, והפך להיות תיק בינוני היום.
טוב, זה בעקבות הקורונה.
אמנואל, אמנואל, אני רוצה לגעת בעוד נקודה, אני חושב שיותר קל לנתניהו לסגור עם בן גביר, א', כי הוא מפחד ממנו שהוא יתהפך עליו, מה שנקרא בשפת הרחוב. דבר שני, בן גביר לא רואה את עצמו אמור לטפל בכל נושא הליבה הדתיים של הציונות הדתית. הוא כביכול, הוא גם מציר עד במערכת הבחירות, הוא מדבר לכלל הציבור, הוא מדבר לנגב וגליל, וסמוטריץ' על כתפיו מונחות כל הנושא הזה של הנושא הדתי, ונושא תקצוב גרעינים תורניים, וכל מה שחשוב לציונות הדתית. ולכן, בנושאים האלה זה הרבה יותר מורכב לרדת להסכמים קואליציוניים, והרבה יותר קל לנתניהו להגיד לו, אתה יודע מה, קח את התיקים, בוא נדבר על כל השאר אחרי זה. וזה אגב תקף גם ליהדות התורה, שהם רואים את עצמם אמורים לטפל בהסכם קואליציוני בהרבה מאוד סעיפים שקשורים לגיור וגיוס וגם דיור בנושאים הגשמיים, לא רק בנושאים הרוחניים. ולכן מטבע הדברים עם שתי המפלגות האלה, אני רואה שהמסע ומתן ככל הנראה לא יסתיים בימים הקרובים.
כן, או שהם פשוט לא... חשוב לו העניין הזה של הסדרת ההתיישבות, שזה לא יישאר רק ברמת ההצהרה. וכדי שזה יקרה, הוא חייב להעביר לשליטתו את המינהל האזרחי. זה לא דבר של מה בכך, זה לא פשוט. עד היום זה תמיד היה חלק ממשרד הביטחון, ולהעביר את זה למקום אחר זה לא כל כך פשוט. אבל לנתניהו אין ברירה, ולכן כל הניסיונות האלה והשיסוי הזה והשמצות האלה זה פשוט מיותר. זה בן אדם שאתה בסוף תצטרך לעבוד איתו, והוא יצלח שר אוצר, שזה תפקיד מאוד מרכזי וצריך שיתוף פעולה בדברים האלה. חבל שהדברים נעשים בצורה
כזאת. אמנואל, יכול להיות שבעצם נתניהו מחזיר לסמוטריץ' על אותם הקלטות שנחשפו שבועיים לפני הבחירות?
אתה יודע מה, יותר הגיוני בעיניי שהוא מחזיר לו על זה שהוא לא נתן לו להקים ממשלה עם מנסור עבאס. אם כבר מה מפריע לו יותר? בסופו של דבר הביטוי הזה שהוא כמובן לא היה במקום, הוא נאמר בחדרי חדרים, הוא לא נאמר כדי לצאת, הדליף אותו מי שהדליף. נראה לי יותר מפריע לנתניהו באופן כללי העצמאות של סמוטריץ', העובדה שהוא אדם בוא נגיד אי אפשר לנהל אותו כל כך בקלות, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא גם יודע, יש לו יכולת...
צריך לזכור עוד דבר מהצד השני, אמנואל, צריך לזכור עוד דבר מהצד השני, גם סמוטריץ' וגם יהדות התורה, רוצים לראות דברים כתובים עד הפרט האחרון, כי אולי הם לא סומכים על נתניהו שמשהו מבטיח בעל פה או יבטיח לפני הבחירות אכן יקוים, וכשיש הסכם, לא שתמיד מקיימים הסכמים, ואמר מי שאמרתי תלו את ההסכם על הקיר, אבל לפחות יש לך את זה כתוב בצורה מאוד ברורה ומפורשת, וגם ברמת סמכויות לשרים ולישבי ראש ועדות, אז גם זה חשוב אני חושב.
כן, כי הליכוד אומר בעצם מה אכפת לכם, תיכנסו לקואליציה, ואם תהיה איזושהי בעיה, הרי הממשלה תלויה בכם, אתם יכולים להפיל אותה. אז יש לכם מנופי לחץ, והם אומרים לא, זה אחרת אם אתה סתם מצטער כטראבל מייקר שעל כל דרישה רוצה להפיל את הממשלה, או שאתה בא עם הסכם חתום ואומר... אתם מפירים הסכם, אז אם אתם מפירים הסכם...
אני חושב קצת יותר מזה, אני חושב קצת, הציבור היום, מה שאני שומע לפחות, אומר, חבר'ה, סבלנו קצת באופוזיציה, אולי קצת הרבה, לא משנה, אבל הפעם, הנה, הבאנו ממשלת ימין מלא מלא, ואתם לא רוצים לחתום על הדברים המהותיים שאנחנו דורשים, שהציבור דורש, זה, ולכן הציבור מבחינתו אומר, תמשיכו את המסע ומתן, תחתמו על הסכמים כתובים ותבואו אחר כך. אל תמרחו את זה ותיכנסו לאיזה ממשלה חצי צולעת, ואחר כך תבואו ותנסו להפיל אותה, כי לא עשו ככה וכך.
כן, נכון, באמת יש גיבוי מהציבור, יש גיבוי מהציבור, למרות שכל המצביעים של מפלגות קואליציית גוש הימין מאוד מאוד רוצים לראות את הממשלה הזאת כבר הולכת, והיא משתדלת כל יום לגרום.
אז זהו, בואו ניקח את המאזינים שלנו לשורה התחתונה, אל תהיו בדרמה או במתח עצום, בסוף תוקם כאן ממשלת ימין מלא מלא, מה שנקרא.
כן, אני מניח שלא יחכו ללכת לנשיא לחפש עוד 14 יום, אני מאמין שעד סוף ה-28 יום תהיה ממשלה. צריך סבלנות.
נכון, בסך הכל, אמנם חודש אחרי הבחירות, אבל שבועיים, כן, איתי מאוד לא אופטימי בעניין הזה, אבל בואו נחכה ונראה. מאוד יכול להיות שנצטרך את הערכה הזאת טכנית, כי יש עוד כמה מהלכים לפני הקמת הממשלה, אמרתי קודם, החלפת יושב-ראש כנסת, ושינוי חוקים, וחוק דרי, וזה. יכול להיות שתהיה הערכה טכנית.
כן, אז עד סוף 14 יום, אז תהיה ממשלה. בסדר.
טוב, נמתין עוד קצת סבלנות, זה תמיד, כן. ודאי. חיכינו שנה וחצי, לא נחכה עוד שבוע, שבועיים. עמנואל שילה, עורך בשבע, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב לכולנו ושיהיו בשרות טובות.
תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה.